הרב בני לאו.
פרק מ"ג זאת עליית מדרגה במסע של יחזקאל לראיית המקדש העתידי. הסיור יצא בפרק מ' בראש השנה, בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר שהוקטה העיר, זה היה פסוק הפתיחה של פרק מ', פתאום מישהו הייתה על היד השם ויבא אותי, והנה איש מראהו כמראה נחושת. זאת אומרת, כל המסע של פרק מ', מ"א, מ"ב, כל מה שראינו עד עכשיו, זה היה על ידי איש מראהו כמראה נחושת, סוג של מלאך ממעשה המרכבה, שבידו קנה מידה. האיש היה שתקן, אנחנו עקבנו אחרי הדיבור המועט מאוד שלו לאורך שלושת הפרקים הקודמים, אבל עכשיו אנחנו בפרק מ"ג ואנחנו עולים מדרגה בהתגלות. בפרק מ"ג אנחנו פתאום רואים שיש בשער הקדים כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים. זה הרגע אולי המרגש ביותר בכל הספר. הרי התחלנו את הספר בפרק א', באיזושהי נדידת השכינה מארץ, מירושלים ומהמקדש. זה אולי הדבר הכואב ביותר שאיתו יצאנו לדרך, הדרך של גלות שכינה. זה ספר שמלווה את הגלות של השכינה כחלק מאולי החשוב ביותר. מה שמעניין את יחזקאל זה, יש שכינה בתוך ירושלים או ששכינה נודדת. הסברנו אז, כשלמדנו את פרק א', שמה שרואה יחזקאל במראה הראשון שלו, מעשה המרכבה, הוא דווקא כך מתחיל בספר, מכיוון שמעשה המרכבה מתאר את נדידת, את הדינמיקה הזאת של נדידת שכינה שעוזבת את הארץ, נודדת ועוזבת את ביתה. ולאט לאט ראינו את הנדידה הזאת בפרקים הבאים של המסע לירושלים בח' ת' י' וי' א', וכאן הגענו חזרה. בעצם המסע כמעט מגיע אל סופו. הוא מגיע אל סופו שהוא שומע את ההתגלות הישירה, לא יותר איש ממעשה המרכבה, אלא אני רואה את כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים. זאת אומרת, אנחנו מצד המזרח יש את ההתגלות של שכינה ששבה לביתה, קולו ככל מים רבים, הארץ העירה מכבודו. אתם מבינים שאנחנו חוזרים פה אל החוויות המאוד מרגשות של ההתגלות של פרק א', קולו ככל מים רבים היה לנו שם בפרק א'. הרעיון הזה שיש לנו התגלות ששבה לביתה, היא בעצם צריכה לסיים את הספר. אבל כאן אנחנו חווים שכשהשכינה שבה, היא מדברת, ויאמר אליי בן אדם, את מקום כסאי ואת מקום כפות רגליי אשר אשכן שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קודשי. זאת אומרת, ההתגלות הזאת באה להגיד, עכשיו אני חוזר פה לעולם, אני שוכן כאן, שום דבר לא יזיז אותי מביתי, שום דבר לא יגרום לי לנדוד מהמקום שבו בניתי, אם תרצו, בבית העתידי שהשם בעצמו עתיד לבנותו, אף אחד לא יוציא אותי מהבית הזה. משהו כאן קרה. אם את הבית הראשון בנו בני אדם, כל בוני שלמה, והבית הזה נוצר בסופו של דבר כמקום של חילול שם השם, הבית העתידי שאותו לא יבנה איש, כי הרי איש לא מסוגל לבנות את הבית שמסרטט לנו יחזקאל בפרקים הקודמים, אחרי שסיימנו את תבנית הבית הזה, פתאום אתה מבין שהבית הזה ייבנה מלמעלה, ואלוהים, כבוד השם, שוכן פתאום בתוך הבית הזה, ואומר, שום דבר לא יכול לקלקל, שום דבר לא יכול להוציא. הבית העתידי הזה הוא בית סטטי ולא דינמי. זאת אומרת, יש פה נוכחות שכינה, יש פנים ויש חוץ. בדמיונו של יחזקאל, החוץ לא יראה את מה שקורה בפנים. לא יטמאו את בני ישראל את שם קודשיהם ומלכיהם בזנותם ופגרי מלכיהם במותם. אתם מבינים שהתיאור הזה הוא תיאור כל כך קשה. הוא אומר, כשהארץ או המקדש היה נתון בידי בני אדם בימי שלמה, אז הבית הזה חולל בצורה נוראה, כמו שתואר במסע של הפרקים ח' עד י' א'. אבל כשהבית העתידי ייבנה, שום דבר יותר לא יוכל לחלל אותו. ואז הוא עובר אל הרגע שבו הוא מטהר את המזבח. החנוכה של המזבח עם טיהור המזבח, פרשה מאוד קשה, זה המשך הפרק שלנו, שזה עיקרו של הפרק. התיאור הזה היה בסלע מחלוקת בין פרשנים שניסו להבין מה בדיוק כתוב שם, בחנוכת המזבח ובתיהור המזבח. ככה כתוב, אני מקריא מתוך קטע תלמודי שעוסק בשאלה הזאת של מה היה בדיוק האירוע שראה יחזקאל. גמרא בתלמוד בבלי מסכת מנחות דף ממהי, כה אמר השם אלוהים, בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים וחיטת את המקדש. נכון, זה הפסוק אצלנו, וחיטת את המקדש, פסוק י"ח. שואל התלמוד, חיטת? מה זאת אומרת, האם מדובר פה על חטאת? אולי. מה זאת אומרת חטאת? אנחנו צריכים לדעת שמדובר פה על קורבן עולה. אמר רבי יוחנן, פרשה זו, אליהו עתיד לדורשה. זאת אומרת, רבי יוחנן מרים ידיים ואומר, זה גדול עלינו. רק אליהו הנביא לעתיד לבוא יפתור לנו את הקושיות של איך להבין את הפרק הזה של מה כתוב, מה כתוב על החיטת את המזבח. רב אשי, שזה בערך 200 שנה אחרי רבי יוחנן, אומר, מילואים הקריבו בימי עזרא, כדרך שהקריבו בימי משה. זאת אומרת, יש קורבנות שמביאים את ימי המילואים, ובבית שני, שבעת ימי מילואים, עשו בדיוק אותו דבר כמו שעשו בימי משה. ואז מביאים הוכחה לכך בתלמוד מימי התנאים, שרבי יהודה בר אילאי אומר, פרשה זו אליהו עתיד לדורשה, ורבי יוסי עונה לו, מילואים הקריבו בימי עזרא, כדרך שהקריבו בימי משה. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים בפרק מ"ג, התיאור הזה של טקס חנוכת המזבח, אנחנו מנסים להבין אותו, האם מדובר פה על טקס חד פעמי, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני משנה את תבנית הבית הזה, מבית שהיה מחולל לבית שיהיה טהור, או שאנחנו הופכים אותו לבית שהוא יהיה דינמי על ידי עבודת הכהנים. והוויכוח הזה בין החכמים, גם בימי התנאים, גם בימי המוראים, כנראה ויכוח שאף פעם אף פעם לא הגיע לסיומו. וזה הוויכוח שאנחנו משקפים פה, אם אליהו יצטרך להסביר לנו מה כתוב פה, או שיש פה איזושהי הבנה של ימי המילואים. אם זה ימי המילואים, מה המשמעות של זה? ימי המילואים, הכוונה היא שאנחנו הולכים לעבוד בתוך המקדש, ולכן מכשירים את ידי הכהנים לעבודתם. אבל אם אנחנו אומרים שאלוהים הוא זה שמחטא את המזבח, אז יש פה אירוע חד פעמי פלאי, שהוא לא הולך להיות אקטיבי וחוזר, אלא הוא היה ויותר לא יתאמה. המזבח יישאר קבוע, על ידי התהרה שהוא חווה, על ידי וחיטת את המזבח, הוא הופך להיות מין מקום שבו הקדוש ברוך הוא שוכן, ושום דבר לא יכול להוציא אותו מקדושתו. וזה כמובן מחזיר אותנו, ובזה נעצור את הפרק הזה, אל אותו עניין גדול שאנחנו שואלים, מה ראה יחזקאל בדמיון או במחזה הגדול שלו, של אותו רגע של טהרת המקדש, של המקדש שנבנה. הרעיון הוא שאין יותר שום אחד בבני ישראל או בעולם כולו שיכול לטמא את הקודש. הרעיון הזה אולי הוא הציר המרכזי שאליו צריך לשים לב. המקדש של יחזקאל נראה כאיזושהי אוטופיה עתידית שרק האלוהים יכול לממש אותה, הן בתבניתה והן בפעולתה. ולכן כנראה כשבנו את הבית בימי בית שני, לא בנו אותה ממש כדמיונו של יחזקאל, אלא לקחו ממנו השראה, אבל הבית היה נתון לידי בני אדם.